שלום וברכה, חינוך גיל הרך, נושא של ההנקה, ונבדוק גם חוץ מהנקה, האם לפעמים יש מקום לבקבוק, שזה קורה הרבה פעמים שאישה מתקשה. הנקה זה שלב, דיברנו בשיעור הקודם, זה שלב מאוד מאוד הכרחי, מאוד מרכזי בהתפתחות של התינוק, וגם התפתחות של עם ישראל, השלב של הינקות זה יציאת מצרים, וקיבלנו שם את המן, ובנו על ההגבלה בין המן והחלב, ועד כמה זה חשוב שהתקופה הזאת, למשל אי אפשר ללמוד מתקופת המדבר, שום דבר, מה שכתוב בפסוקים של המדבר, זה שייך לנו. זה נקרא דור דעה. מה זה דור דעה? יש חיבור לגמרי ייחודי, ניסי, לא קשור לכלום, בין הקדוש ברוך הוא לישראל. יש כניסה לארץ וכו', אבל משהו מיוחד. אבל הדבר המיוחד הזה זה מקום מוגן, מקום, אתם יודעים שבפרשת בשלח, כשיש יציאת מצרים ויש את הים ויש את כל השלבים ההתחלתיים, אז יש גילוי של שם השם. שם המפורש מתגלה שם, כן? ויית וכו', יש שלושה פסוקים. ששמה 72 אותיות כפול 3, שם המפורש מתגלה שם. זאת אומרת שיש הופעה אלוקית אדירה, אז ככה נראית בדיוק אימה מניקה. היא עכשיו אלוקות, היא שופת חלב, זה לא סתם, זה מתנת אל הדבר הזה. שופת חלב ויש פה מידת הרחמים, יש פה חסדים גדולים מאוד, רחמים גדולים מאוד. כתוב במסכת ברכות שבשליש השלישי של הלילה, התינוק יונק משדה אמו והאישה מספרת עם בעלה. יש שלב כזה של גם חיבור זוגי, כן, של שיח, וגם הנקה. ובעצם אנחנו מבינים שהשליש השלישי זה לא סתם. זה כאילו בא אחרי שכבר נפחדת מהדמיונות, וכל החלומות שהתחילת הלילה זה 60 ממוות. ניקית את עצמך, תיארת את עצמך, אתה נכנס לשליש השלישי. בשליש השלישי יש מידת הרחמים. תראו מה שרבנו בחיי כותב. המן היה יורד בשמורה השלישית. מתי המן היה יורד ביציאת מצרים, במדבר? בדיוק בשמורה השלישית של הלילה. באותה משמורה, שמידת הרחמים משמרת, שהרי שלושה משמרות, אבי לילה, כנגד הגדולה, הגבורה ותפארת, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. נכון? זה שלושה. אז הגדולה זה חסד, ואז דין, ואז רחמים. כן? איזון. אז בשליש השלישי, לא סתם, יש עכשיו הופעה של שתי תופעות מדהימות. יש חיבור זוגי, יש הנקה. זאת אומרת שכנראה שהאישה כדי להעניק, היא צריכה גם תמיכה. היא צריכה גם תמיכה, צריכה להרגיש שיש מישהו שנמצאת איתה. כן? שהדבר הזה, זה נתנו חכמים סימן למשמרה, ששלישי תינוק יונק משדה אמו, ואישה מספרת עם בעלה, כלומר שהוא זמן פרנסה לכל באי עולם. יש פה איזה הופעה כזאת של טוב בעולם, זה הזמן עכשיו להעניק. ובדרך כלל, התינוקות באמת קמים, זה מעצבן, כן, נורא, ב-4 לפנות בוקר, ככה, בדיוק כשאתה באמצע השינה, וזה בסדר, זה לא מעצבן בכלל, זה הפוך, זה נפלא, זה הדבר הכי גדול שיש בעולם, שבדיוק בזמן הזה שצריך להיות זמן של הרחמים ושל הטבה, אז בדיוק הוא רוצה את המנה שלו. אבל המנה הזאת, כאישה, האישה יכולה לתת את הטוב שבה, היא מקבלת טוב מבעלה. ואי אפשר לבוא בטענה לאישה שהיא מרגישה שהיא לא מקבלת מבעלה, יש איזה סוג של קשר הדדי בין מה שאתה יכול לתת למה שאתה מקבל. כן? כמו שהתינוק הזה עכשיו הוא מקבל כדי שיוכל לתת, וצריך לאפשר לו לקבל. אז גם האישה צריכה לאפשר לעצמה לפעמים לקבל. לקבל עזרה משכנות, מקרובי משפחה, כלכלי, עיסויים, טיפולי פנים, כל מיני פינוקים, כן? שהיא זקוקה להם, כי אם היא לא מקבלת, אין לה מה לתת. אז יש פה תמיכה, כן? תמיכה, זה קשה להיות תומך כשאתה לא מניק, ואתה גבר כמה שאתה תנסה, אתה לא תצליח. אז אתה צריך להיות תומך בשקט, מה שנקרא, מהצד, כן, תומך לחימה, זה לא תמיד קל. יותר קל להיות סיירת מטכ"ל, אבל בסדר, אתה תומך. ודיברנו על זה שיש איזה פרויקט כזה להאריך את חופשת לידה לשישה חודשים. נפלא, זאת אומרת, לתת לאישה באמת את הזמן שלה להתקדש, להתמלא, היא מתמלה בעצם מהנתינה הזאת. יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, ככה האימה רוצה להעניק, כן, הפרה רוצה להעניק, זה לא רק להיות כזה שפחה למערכת, זה הפוך, זה כאילו את מלכה, את נותנת, את רוצה, את מעוררת, הרי יכול להיות שהאישה הזאת, היא בעצמה לא קיבלה את השלושת השנים הראשונות של ההנקה. אז לא נורא, אז היא עכשיו הולכת ללמוד, לבנות את זה בתוך נפשה. כן, את הטוב הזה, את החסדים האלה, את ה... כנראה שיש פה סודות עליונים יש כאלה שיגידו שכלכלית זה לא משתלם, באמת אישה צריכה לעבוד ואין מה לעשות, אני חושב שכלכלית גם לבית זה הרבה יותר משתלם. אני חושב שברגע שילדים בריאים, אז תנסו לחשוב דווח ארוך, כאילו כלכלית, אין כמו להגיש זמן לילדים, פה זה השקעה נצחית. כל תינוק זה מיליוני תינוקות אחרים שיבואו אחרי בכל הדורות. זה השקעה מאוד 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 כדאית. אז יש מים אימאים. התחום האימאי בעצם זה מים טובים. החלב, מי שפיר, כל האווירה הזאת היא אווירה מימית. ויש במדבר ארבע פעמים מוזכר מים. יש קיעת ים סוף, יש ממרה, יש באלימה, 12 מעיינות מים ו-70 תמרים, ויש בהקעת הסלע, כן? זאת אומרת שיש ארבע פעמים שמספחים על סיפור של מים, זה כנגד האותיות של שם השם. יש מקום שהוא, וזה בהנקה, יש את ארבעת השלבים האלה. יש מקום של שירה, של שירי ערס, של קול, של טון של קול, ומשהו שיוצא ככה מצד ההבאה. יש מקום שהוא מקום של הרגעת הכעסים, התסכולים, היכולת, תינוק בוכה, והוא מקבל את החלב, אז הוא נרגע. זה כנראה שזה תפקיד שם של, הוא בוכה, מה קורה חמוד שלי, אתה בוכה, קשה לך, אני מבין, הנה, אני כבר בא. זאת אומרת, החלה כזאת של הכאב. כן, מישהו מאפשר לי לכאוב, ונותן לי את הפתרון לכאב. כן, את המערכת השלמה הזו. שלוש, הזהות. מה זה 70 תמרים ו-12 מעיינות מים? זה 70 זקנים ו-12 שבטים. זה זהות. האמא מניקה, לא רק נותנת את החלב, אלא היא נותנת שייכות. אמרנו כמו שהמן מעורר את בני ישראל למן הוא. כן, לשאלה של מה זה? מי הוא השם? מה? כן, שזה יצירה של קשר, של זהות. הזהות ביהדות עברה דרך האמא. זה דבר מרכזי, כאילו שיש שייכות לאם, ואתה רואה את זה בכל מחקר אפשרי, כן, שאתה מחיק בין האם והילד, ואתה רואה איך לאט לאט, כמו נמו, נמו זה נקרא הסרט הזה? אלו, זה האמא הבא, נמו. אבל יש איזה, אתם לא ראיתם, לא רואה שאתם מכירים. אבל יש איזה משהו כזה שמחבר, שהרבה מעבר לכל מי, אתה רואה את אמא שלך, לאמא, זה משהו מיוחד. אז זה כנגד ארבע אותיות, ארבע שלבים בהתפתחות, אפשר לראות את זה בארבע שנים של התפתחות, התינוק יוצא בהתחלה ים סוף, ואז יש את השלבים של התנגדות כזאת, של גיל שלוש, ואז יש את הבניין של הזהות בגיל בית ספר, ואז כניסה לארץ. הקעת הסלע זה כאילו גם עוד תפקיד מאוד מאוד מרכזי, איך אני עכשיו עם הדבר הזה שקיבלתי, איך אני הופך להיות אדם גדול. שפוגש את המציאות נכון, שמכיל את הקשיים של המציאות, לדבר לסלע, לא להקות אותו. זה ארבע שלבים גם אפשר לראות. ויש פה, אמרנו, עבודת השם מיוחדת. כמו שאמרנו שעברנו בדור הזה מקדושה לשכינה, עברנו מעבודה של קדושה, זו עבודה קשה, שכינה, הקדושה, להתקדש ולעבוד קשה ולהילחם כדי להתקדש, לעבודה של שכינה. שכינה זה, חביבי, הכל טוב, תראה את הטוב. תלמד לראות את הטוב. בזה שאתה תראה את הטוב, המציאות תתעדן. המציאות ניזונת מהמבט שלך, מאיך שאתה מסוגל לראות את המציאות המתוקנת יותר, בעין טובה יותר, שם הכל נמצא. אתה יכול להילחם, אתה יכול, אבל תדע לך, יש כלי הרבה יותר חזק. זה הכרת ראיית הטוב. ביקור חולים, ללכת לחבר, לתת עין טובה, כן, למציאות. וזה התורה שאתה למדת שם בדיוק. אתה מדע שלמרות כל ה... איך הוא כתב הרב אבינר בספרו שם, חינוך באהבה, למרות שכל הג'ונגל הזה וכל הרעשים האלה וכל העולם המשוגע הזה, יש איזו אימא שבאה לשם ומצוגלת לראות אותך, לחייך לך, לתת לך מקום, פינה של חום, פינה של רכות. אז זה, 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 זה באמת מה שקורה אצל אחרי זה המבוגר. אין לנו אצל התינוק, אצל הילד בכלל, שום הבנה של מה זה אלוקות. כשילד שואל אותך, אבא, מי זה השם? אז בעיקר אתה צריך לענות לו, מה קורה עם הפיורה, לא סיימת לאכול. זאת אומרת, אל תיכנס איתו עכשיו לדיון, מה, מי נגד מי, מי זה השם, וכו' וכו'. ילד לא מבין, יש לו חשיבה מאוד מאוד חלקית. אפשר, אם הוא באמת שואל ומתעניין, או, השם, דבר גדול מאוד, וכו', לתת לו כל מיני ביטויים כאלה כדי לקרב אותו למושג אולי, אבל צריך להבין שהוא לא מבין, זאת אומרת, הוא לא יבין. חשיבה של הילד הקטן זה חשיבה מאוד לא מופשטת, מאוד 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 קונקרטית. אבל האם זה הציור של של ההשגחה, זה הציור של השכינה. האם זה כאילו כמו שאמא שלי הייתה איתי, ככה אני אתפוס מה זה שכינה, כן, שירדה בתחתונים, שירדה שר התפחים בדור הזה. והאב זה קודשה בריחו, זאת אומרת, יש לילד הבנה של האלוקות לפי אבא, אימא. קודשה בריחו שכינתה, מה שאומרים, כן? זאת אומרת, יש זה השפעות בתוך הבית שמקנות לילד תובנות אלוקיות, רוחניות, בלי מילים. אז יש איזו אמונה, זאת אומרת, מאוד מאוד בסיסית, אמרנו בשנה הראשונה, שמשהו טוב קורה בעולם הזה. קורא לזה הרב קוק חוש אהבה. זה לא אהבה, זה חוש אהבה. וחוש האהבה זה פועל על הכל, כוחות הרצון שלך, כוחות היצירה, הדמיון והרגש והשכל שלך מאוד קשורים לחוש האהבה. אתם יודעים שאדם כשהוא מדוכא הוא לא מרוכז. אדם לעומת זאת שמרגיש אהוב, אדם שמח, הוא אדם מאוד מרוכז. התפקודים הקוגניטיביים שלנו, השכל שלנו מאוד תלוי בתפקודים הנפשיים. עד כמה אנחנו מרגישים אהובים, אנחנו מרגישים שייכים. כן, אז השאלה הגדולה, אז רגע, נקרא את הפסקה של הרב קוק ואז נשאל את השאלה. חוש אהבה מוכרח הוא להתפתח בכל פרטיו, להראות את כל אוצרות החיים השכליים, הרגשיים, הדמיוניים שלו, ואז יובא אוצר השם, להתעלות לאהבה אצילית ששם השם נקרא, אחר כך תהיה בן תפילה, תהיה נביא. אבל עכשיו, תדע לך, חוש אהבה זה מה שיבנה אצלך את כל כוחות הנפש. דקול. ואז אנחנו שואלים את השאלה העיקרית. רגע, אני גדלתי בלי אמא. אמא שלי לא הניקה אותי. אפילו בקבוק בקושי קיבל, לא יודע. כל אחד, כן, ילד אינקובטור, שילדים חודשיים באינקובטור, שהאחות נותנת להם בקבוק בכלל. ויש ילדים, יתומים מלידה. בקיצור, איך אני ממלא את החסך? מיכאל, מה שאמרת, מה זה יפה, אבל מה אני עושה עכשיו? אני לא קיבלתי את זה. אני לא קיבלתי, אמא לא הייתה, לא לדאוג, חבריה, הכל ניתן לתקן. הכל בר תיקון בעולם הזה. ואמרנו שהבניין של ההנקה זה בניין של רעבה דרעבין. השורש של הרצון, הרצון לרצות. מה שיש לנו אפשרות לתקן בהמשך, זה לתקן את הנקודה הראשיתית הזאת, ראשית החינור של ההנקה, זה לשנות את נקודת התענוג שבנפש. הרצון לרצות, רעבה דרעבין, מה שיש בסוד השלישית, במנחה של שבת בסוד השלישית, זה מקום של שורש עת רצון, זה נקרא. יש מקום של עת רצון במשך כל השנה, בכלל השבת מזכיר לנו את כל הסיפור של ההנקה, שמה זה מזכיר מאוד שבת, שיש התכנסות, יש טוב פנימי, יש אהבה שלא תלויה בכל מיני התעסקויות חיצוניות. היכולת להתכנס. אז יכולת להתכנס זה לבנות איזה שורש טוב, זה נקרא תפילה. התפילה בעצם, ללמוד להתפלל, לחזק את התפילה, זה לתקן את הרב הדרבין, זה לתקן את שורש הרצון. מה שאני רוצה עכשיו, בין עוגת שוקולד לבין דבקות בשם, אז תעזוב אותי, אני רוצה עכשיו עוגת שוקולד, כאילו, לא יודע מה זה דבקות, לא יודע, זה סיני, מה זה דבקות בשם. עוגת שוקולד זה מה שנקרא, זה יש. אז זה צריך חינוך, מה לרצות. וזה עבודה שקשורה לתודעה, למודעות, לשכל. אבל יש עבודה הרבה יותר שורשית עבודת התפילה היא בכלל הרצון לרצות. אומר הרב חרלאפ בספר שנקרא לחם אבירים. לחם אבירים זה המן, נקראת לחם אבירים. לחם אבירים זה שתי דברים. אחד זה לחם של מלאכים, כן, אבירים. ושתיים, זה כתוב אצל חז"ל, לחם שנבלע, זה מזון שנבלע בתוך האיברים. זאת אומרת שיש מזון שהופך את הרצון שלך לדעת. אתה פוגש את המציאות כמות שהיא, ואתה רוצה מה שאתה רוצה בלי מניעה. זה כאילו משהו שמלמד אותך להיות מה שאתה, לרצות מה שאתה, ליצור איזה צינור זך כזה, משהו זך, משהו נקי, שאתה, מה שאתה רוצה, זה, זה, זה מה שאתה, כן? מקום מאוד 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 נקי, מאוד 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 ראשוני. אז אומר הרב חרלאפ, תראו מה שאומר הרב חרלאפ, בחירתנו קיימת רק ביחס לנושא הרצון, במה לרצות, בזה אתה יכול לבחור, אתה יכול לבחור מה אתה רוצה. לא כן, הבחירה העליונה החופשית גם בעצם הרצון לרצות, סוד רעבה דרעבין, יש טעות, רעבה דרעבין, זאת אומרת שזה לא שייך לך בדיוק. עניינה של התפילה הוא לבוא בסוד רעבה דרעבין, לעשות רצוננו כרצונו העליון. שמע, אתה לומד בעצם חוקי ההנקה. כשאתה עושה עשה רצונך כרצונו, מה אתה עושה בעצם? אתה מחבר את את הרצון שלך לרצונו יתברך. אז אתה בעצם כמו, אתה יונק. זה מה שאתה עושה. כן? העבודה של התפילה היא עבודה של תיקון שלבי ההנקה בעצם. הנה של התפילה. בזה האור, באור כוחה, סליחה, בזה ביאור כוחה של התפילה, לפעול במציאות מבלי היותנו משנים בזה את רצונו יתברך. אנחנו לא משנים את רצון השם. מה אנחנו עושים בזה? אנחנו פועלים על המציאות. אנחנו הופכים את הכלי שלנו לכלי שזך כזה, כן? אחד בראש השנה אומרים שלא קלקלנו צינורות השפע. יש צינורות השפע. אנחנו מזכים את הצינורות של השפע על ידי התפילה. אנחנו בעצם פועלים על הרצון לרצות. בהמשך, בספר שהוא מדבר על היולי. אתם יודעים שהעולם, לפני שהוא נהיה עולם, היה היולי. מה זה היולי? זה החוכמה הקדומה שמנו העולם. אומר, זה בעצם זה המן, זה הלחם הבירים, זה הרעבה דרעבין. משהו ששייך ללפני, לפני, לפני, לפני. אתה לא מבין מה אתה עושה כשאתה מתפלל. כשאתה מתפלל, אתה מתקן שורשים של ההוויה. ו... אה? כן, החוויה היא הרבה, 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 הרבה יותר עדיפה מאשר אדם השכלתן. אבל המטרה שלנו עם השכל זה לכוון את השכל לחוויה, לתורה, למקום פנימי, למקום אלוקי. השכל, כן. בדיוק. בא הפוסט-מודרניזם, והפוסט-מודרניזם מבטל את השכל. פה הוא אומר, שמע, אין אמת. האמת מחייבת, השכל מחייב, תעזוב. כל אחד לפי הנקודת הפנימית שלי, פוסט-מודרניזם מבטל שכל. אבל יש כל דבר שורש טוב. השורש הטוב של הדבר חס וחלילה, הוא צריך לבטל שכל. אבל לכוון את השכל למקור אלוקי? בטח. לבטל את השכל אל אור השם, הו. זה מגמה העיקרית של השכל, אם לא זה נקרא שפחה, כי תרש גבירתה. השכל הוא שפחה, והגבירתה זה אור השם. זה האמונה. ואתה משתמש בשכל, סתם להתפרנס. חבל. או להתענאה אינטלקטואלית. אדם קורא ספר כזה, סתם יש לי ענאה אינטלקטואלית לקרוא את השכל הזה, את הספר הזה. בזבוז זמן, סתם. זה כמו אדם שאוכל, לא עלינו, כי הוא נהנה מהמזון שבצלחת. שמעתי שיש אנשים כאלה שאוכלים, סתם נהנים מהאוכל, כאילו לא מבינים שהאוכל זה סתם. אז אתם מבינים מה קורה פה? יש פה בניין של השעשוע, בניין של העונג, בניין של המקום הכי, 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 הכי. תחשבו מה זה אינטימיות זוגית בהמשך, כן? האינטימיות הזוגית תלויה במה? בשלבי הנקה או בתפילה. עד כמה הקדוש ברוך הוא מרגיש אותך, עד כמה, סליחה, אתה מרגיש את קרבת הקדוש ברוך הוא אליך, עד כמה יש קשר בינך לבינו, כן? ואת האינטימיות שלך בתפילה, זה מה שבעצם פועל אחרי זה ביכולת להיות רק עם אשתך, רק עם בעלך. כן, זה יוצר איזה, 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 איזה חיבור ייחודי. אז זה תורת הייחודים. אמרנו שבסוף האלף השישי אנחנו עוברים מתורה של בירורים, זה השכל החושב והמברר, לתורת הייחודים. מה זה ייחודים? מה ייחודים? זה צריך להתכונן עכשיו. אמרנו שהרבה מגדולי ישראל טענו אותה טענה, כן? רבי מלובביץ' שמע לפני מותו. הסתיימה את עבודת הבירורים, חלת עבודת הייחודים. הרמח"ל, הרב קוק, הרב לוריה. מה זה בעצם תורת הייחודים? זה תורת היניקה. זה תורה שאתה פוגש את הדבר במהותו, כן? וימלא את העולם. העולם, הכל יתמלא, מים, דעת אלוקים. דעת השם כמים יחסה. הכל יהיה מלא מלא בדעת אלוקים. אתה פוגש מציאות מסוימת, אתה רואה את אור השם שמתגלה שם. זה החוויה, אבל החוויה האלוקית של הדבר. זה לא רק חוויה רגשית, כן? זה כאילו, זה נבואה בעצם. אתה רואה מציאות, אתה רואה את התוכן הפנימי של המציאות. כן? כי מהשמיים על הארץ אתה רואה את השמיים. אתה לא רואה את הממד הארצי רק. אתה רואה את ישר את התוכן הפנימי שם. בחינה מאוד מאוד... מה? בדיוק. לא, מן הארץ אתה רואה את השמיים.
לא, אבל מהחלל רואים את הארץ.
לא, זה לא קשור.
מהלוויין.
לא קשור, לא קשור. מלמעלה אתה רואה את הארץ, יש כוח. אבל פה זה יותר גדול. אתה רואה בתוך הלחם, אתה רואה אותיות למד חטא מהם, אתה רואה ניצוצות, אתה רואה שם הוויה כפול שלוש. אתה גמטריה, אתה כאילו, אתה רואה מציאות, אבל אתה רואה את הצד הפנימי. אז אתה חי בעונג. כשאנחנו הולכים לאכול עוגת שוקולד ולמועדוני לילה, אנחנו טועים, אנחנו חושבים ששם עונג. אין שם עונג, שם תאווה. מה זה תאווה? זה הפוך, זה מחלה אותך. נותן לך תחושה של בסוף של ייאוש טוטלי מעצמך. אבל עונג זה מצב שכל פעם שיש עונג, יש רצון לעוד. אתה מזין את השורש של הרצון. אדם שהוא באמת, באמת, באמת חי את השבת, למשל, עונג שבת, יש לו כוחות על ללחיות את השבוע.
זה תיאורטי.
לא, לא, זה לא תיאורטי.
תחסי שיש
עונג
בעוגת
שוקולד. מה? תחסי שיש עונג בעוגת שוקולד. לא, אני אומר, עוגת שוקולד במועדון לילה זה קטגוריה אחת של תאוות, אני אומר. עולם של תאוות זה עולם שמחלה את כוחות הנפש. אדם הוא יוצא משם עייף, מיואש. אבל עולם של תענוג אלוקי, זה נותן כוחות על.
אדם,
מה זה?
זה עונג שמרגישים פחות.
אז זהו, פה זה במזומן ופה זה בזהו. זאת אומרת, אתה פה מקבל ישר את הכסף. אבל זה פחותות, זה שטויות. שטויות. אדם שמכיר מה זה עונג אלוקי, כאילו מה זה דבקות, מה זה שבת, שאתה יוצא משם, אתה מרגיש שאתה לא יכול לצאת מהשבת.
זה מעמד
הגוף. זה הגוף. מה זה לחם אבירים? שהמזון נבלע בתוך האיברים, זה הגוף, זה חיי הגוף. הגוף ניזון מאותה חוויה, זה לא משהו רוחני של איזה כומר. זה משהו, אין, זה שלבי נבואה. נבואה זה כל הגוף ניזון מזה.
אדם חי... זה ממש כאילו מה שאני ניסיתי להגיד, הדיון, 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 כי היום יש תפיסה כזה שהיהדות זה משהו, או ידע, יש כאלה שתופסים את העניין של הידע, ולומדים את כל ה... נראה לזה פסיקות, אנחנו יודעים... ויש את האלה המעפפים כאלה ש... זאת אומרת, אם תפס כזה משהו מאוד
תלוש
מהמציאות החווייתית,
המזומן. הרב מניטו, הרב לאום אשכנזי, אומר שאנחנו בעצם ניזונים מהנצרות עד מתחת לציפורניים ב-90%. חשיבה שלנו כשאנחנו חושבים דבקות, חושבים ישר, איזה רואים איזה קומר כזה, עם איזה כזה עצבני, רציני כזה. אנחנו לא מצליחים לראות מה זה... השמחה שבעבודת השם, העונג, לא, אנחנו ברוך השם, אנחנו כבר לא שם, אנחנו רואים. אבל צריך להבין, יש פה משהו שכל, הילדים שלך שמחים בבית, יש שמחה בבית. זה הסממן שאתה עובד השם באמת. אדם עצוב, הוא לא אדם עובד השם.
ביהדות אין ספיריטואליזם?
לא, אין ספיריטואליזם. ביהדות אין שום ספיריטואליזם. יש חיבור לאדמה, חיבור לטוב, האלוקי שבמציאות. ספיריטואליזם זה כאילו ניתוק, זה כאילו... לעבוד את הרוחות, את הזה, את המגיקות, את ה... אין אצלנו, אין דבר
כזה. אומרים שהעולם הזה זה לא התכלית, ומי שיצורים בעולם הזה זה לא נורא, זה לא יקרה.
העולם הזה הוא הפרוזדור כדי להגיע לחיי העולם הבא. אז זה לא, זה הפוך מזה. כי כדי להגיע לעולם הבא יש דלת פתוחה מהתכלית לפרוזדור. ואתה עכשיו צריך ללמוד, לבנות את העולם הבא בתוך העולם הזה. העולם הזה הוא לא איזה מקום שצריך להיות בז לו. כי סתם חומר, סתם דברים נמוכים. אני חושב שזה נושא קצת שונה. אנחנו פה מדברים על זה שיש אפשרות כל הזמן, כל הזמן לראות בתוך העולם הזה את הטוב האלוקי ששופע. אז רואים את זה בהנקה, בדיוק, בדיוק. הציור של הנקה, זה מה שאנחנו רוצים. שיש פה איזה, איזה, איזה תהליך מדהים, כאילו שאדם הופך להיות חלב, כן? כמו ארץ צבת חלב ודבש, עכשיו אכלנו ט"ו בשבט, שהדבר הטמא הופך להיות דבר טהור. אותו דבר, יש פה איזו תפיסה כזאת של הייחודים, שאתה מסתכל על כל מציאות ואתה רואה את האור האלוקי ששופע שם בתוך זה. שזה מה? ההנקה משבחת את היופי של האישה, אתה רוצה? ממש לא. זה גם מחזק את מערכת החיסון שלה, וזה גם מחזק את זה. ממש לא, הפוך, ממש הפוך. לא יודע מי אמר את מה שאתה אומר שם. לא, ממש הפוך. גם במחקרים היום ידוע שזה מאוד מחזק את האישה, מחזק את מערכת החיסון שלה. זאת אומרת, יש לזה הפוך. לא, 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 גם היופי החיצוני. לא, לא, ממש לא, ממש לא. הפוך, הפוך, הפוך. פה המערכת נוצחה כדי שהאימהות תהיה מקום בסוף, בסוף. בהתחלה זה לפעמים זה לא פשוט. יותר קל לתת בקבוק. אז יש את הנושא של הבקבוק, בסדר? בקבוק. קודם כל בקבוק לפעמים זה דבר נפלא. אסור שהאישה תרגיש אשמה, ושהיא תרגיש שהיא חייבת, 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 והיא בוכה וצועק וכואב לה, ואין לה כוח, והיא לא בנתה את עצמה לזה. בסדר גמור. לאפשר נתינת בקבוק. זה קודם כל, כן? זה גם, גם שיש בקבוק, אז יש קשר עין, מגע, חיבוק, חיבוק. מה קורה שם? יכול להיות שהיא מניקה כי היא אידיאליסטית כזאת, היא רוצה רק להניק, להניק, להניק. אבל בעצם היא מרגישה שזה גם כואב וגם זה קשה. ואז התינוק גם יקבל את העצבנות שלה ואת כל מה שהיא עוברת, את העצבות שלה. אז לא ניקח את זה כדבר שהוא רק לכתחילה, יש בדיעבד, אבל לפעמים מצבים שצריך לדעת לוותר על ההנקה. ואז אנחנו חיים בעולם של בדיעבד, לא רק של אידאות אלא אמת מארץ תצמח. אנחנו נותנים לה, לפעמים למציאות להופיע את האמת מלמטה. ואמרנו ש90%, שזה הרבה, 90% מהאימהות שרוצות להעניק בהתחלה, מתוך זה, מתוך אלה שרוצים להעניק ושנקה, כמעט 90% אחרי חצי שנה כבר עוברות לבקבוק. זאת אומרת שזה מציאות, זה מציאות שיש אידיאל, אבל מה לעשות, זה קשה. אז אתה שואב, אפשר לשאוב חלב היום, אפשר הכל, כן, אבל יש באמת, יש דברים בחלב שאין בחלב שאתה קונה, בחלב אם, אבל צריך גם להתייחס לפן הפסיכולוגי. צריך לעבוד על שתי המישורים. מצד אחד, להכשיר בנות, נשים, וגם כבעלים להיות תומכים למהלך הזה הנפלא הזה של ההנקה. זה לכתחילה, אבל בדיעבד, אל תהיה דוס. כאילו, תאפשר, יש פה מישהי, זה לא רק משהו, זה מישהי, זה בן אדם. שיש לו את הרצונות שלו ואת המוכנויות שלו ואת זה, זה בסדר, תן לאדם בקיצור את הקצב שלו ואת ה... לא, לא, לפעמים נכנסים לאובססיות, אדם רוצה לאכול בריא, הוא נכנס לעצבים בבית, כל השבת זה סיוט, כי הוא צועק על כולם, כי אולי באמת אכלו משהו לא מתאים. צריך הרבה הרבה סבלנות והרבה חוכמת חיים בדברים האלה, ולא לא להיכנס לדברים של עצבים. אם מסכם, כן, יש הגבלה גמורה בין המן לבין ההנקה, נקה זה אחד השלבים הכי מרכזיים בעצם, זה ראשית החינוך, לפני חינוך למידות, לפני חינוך לערכים, עובר שם הזהות, עובר שם חיבור להם, מאוד מאוד ראשוני, הצד הרגשי הראשוני, הצד אפילו הקוגניטיבי ידוע, יש מחקרים שמראים שיש דברים קוגניטיביים, יכולות קוגניטיביות שמתפתחות בעקבות ההנקה הטובה והאוהבת, שלוש שנים הראשונות של החיים, שזה הרבה מאוד שלוש שנים, וזה סוג של בניין של שוב בנפש של הילד. כמו שזה שוב של הבניין של הנפש של האישה, אז ככה הוא בונה את המקום הבטוח, המקום הטוב, המקום הראשוני. מזכיר לנו מאוד את המן, ניסיון של אמונה, שאנחנו בונים שם את לא את הרצון, אלא שורש של הרצון, הרצון לרצות. אז אם ולא לא קיבלנו את זה, אז לבוא למכון מאיר ולהתפלל, רד השם. להתמלא ממה שיש לנו בידיים שלנו, וזה עבודת השם. יש נקודה ארכימדית כזאת, נקודת על כזה שמאפשרת לנו לתקן את מה שלא מספיק בנינו בנפשנו, וזה האמונה. לא כאינטרס, חס וחלילה, אלא כממש. אדם שמתחזק באמונתו ומתמלא תורה ויונק את התורה הזאת משדה הרבנים שיש פה לכל מקום אחר, כמובן, כל ישיבה, זה דבר גדול מאוד, שאפשר להתחנך מחדש כשלא חונכנו מספיק, כן? ולא לבזבז את הזמן לחוס על מה שלא קיבלנו, אלא לבנות את העונג, את הפנים אל פנים, או חברותא ומיתותא, את הרבה דרעבין, שורש הרצון. דבר שאני חושב שמי שמכיר, מי שיודע מה זה החזרה בתשובה, החזרה למקום הראשיתי הזה, אז הוא מבין בדיוק על מה אנחנו מדברים. משהו הרבה הרבה מעבר לשכל ולתובנות ורגש, אפילו לחוויה. הרבה יותר מעל כל זה, שייך לחוכמה, חוכמה הילאה. שכינו שזכינו. תודה.